יום חמישי, ג' ניסן, תשע"א, 7 באפריל 2011, שורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור.
שהם כן כתבו, הרב קוק כתב, אולי זה בכלל, בכלל הם כתבו את הספר הזה. טוב שיש לנו איזה כתב יד להשוות. בפרק הזה, קצת קטן, פשוט רציתי להכניס שני עמודים בכל צד, אחרת היינו צריכים להפיק פה חוברת, זה 11 עמודים. אז בפרק הזה בעצם הוא עוסק בשאלת סמכותו של בית דין הגדול ועד כמה אנחנו מחויבים להכרעות קודמות. אז בהחלט כשקוראים את זה בזהירות, את הפרק הזה, אפשר להגיע למסקנות מאוד מאוד מרחיקות לכת. זאת אומרת, זה לא כל כך מפתיע שאם כבר מחליטים לצנזר, אז הם בחרו בפרק הזה כמשהו שצריך בכלל להוציא אותו. ישנם הרבה דברים שהעבודה והמרי הם קרובים זה לזה. כן? העבודה והמרי זה ביטוי מאוד מפורסם, לקוח מדרשות הר"ן. שורש העבודה והמרי, דרשות הר"ן בדרשה ה', שהוא כותב שם ששורש העבודה והמרי זה הכוונה ומחשבת הלב, שמשם מתחיל הכל. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש אפילו איזו טענה יותר חזקה, שבעצם זה בעצם עיקר הערך של מצוות ושל עבירות, הכוונה יותר מאשר הפעולה מצד עצמה. אבל פה אני חושב שהרקוק לא בחר במקרה את המינוחים האלה של העבודה והמרי, כי הוא בדיוק הולך לדבר על הנקודה הזאת של הכוונה. זאת אומרת, מה עומד מאחורי עבודה ואמרי. אז יש פה איזשהו משחק שרומז לבעל דרשות הר"ן. שעבודה ואמרי הם קרובים זה לזה. טענות רבות יש בעולם הרעיונות שכשהם לעצמם החמיצו את הלבבות ונטלו מרבים חייה של תורה ודת. ורק בתוספת ביאור כלשהו, אבל עמוק ומלבב, ישובו אלו הדעות בעצמן להיות מזהירות את הלבבות ומקרבות אותם לתורה ולאמונה. אולי נמשיך עוד טיפה כדי לראות את הדוגמה. צורת האמונה בתורה שבעל פה עם צורת הדרישה של תיקוני הדת לרוח הזמן שהביאה חשיכה גדולה לעולם, הן אחוזות זו בזו בחוט פסיכולוגי. עומק ההרגשה שלהן יוצא מכוח אחד, אבל הולכות הן ומתפרדות זו מזו. זו פונה לדרך הקודש וזאת מנעצת ומחללת כל קודש ותהי לסילון ממאיר. אבל כאשר נבאר לנפשות המתרגשות את יסוד תביעתן ואיך היא ראויה להיות נידונה, אז ינוח הזעף וישוב הלב על מכונו. לכן הדבר ביות השתיקה נהוגה, והבא לטעון בעד האמונה אינו נותן שום מקום לטענה של צד אחר, וחושב שאין מקום בלב כלל לתביעות המרעישות, אינו מצליח במפעלו. כן, אותו אחד שמנסה להגן, כי התביעות יש להן יסוד, אלא שצריך לדעת מקורן ויישובן כערכן הראוי להם. כן, זאת פסקה קלאסית שמתאימה מאוד, אני חושב, לגישה הבסיסית של הרב קוק, שכל טענה שעולה דורשת התייחסות. יש בה איזשהו שורש אמיתי, שורש ממשי. אי אפשר להגיד על אדם, אתה כופר, ובזה לפתור אותו. לא רק במובן הטקטי, זה גם עולה פה לא מעט בספר. במובן הטקטי זה לא ישים שום מטרה חיובית. הוא אומר שהוא כופר ולכן מה? עכשיו הוא אמור להירתע מזה ולהפסיק. הוא לא יקבל איזושהי תשובה, אז הוא רק מתחזק בעמדתו. אז זה דיברתי אני חושב באחת הפעמים הקודמות, שהרבה פעמים כשיש נוער, צעירים, אני יודע מה, לא משנה, כל מיני אנשים שמגיעים בשאלות, אז עונים להם שהשאלה שלהם היא תשובה, וזה אנחנו פטורים. זאת אומרת, השאלה שלכם זה תשובה, ואתם אפיקורסים וכו' וכו', כל אחד כיד ההטפה הטובה עליו. והתשובה הזאת היא כמובן מבטאת שני דברים. א', שאין לך כנראה תשובה אמיתית, וב' שאתה לא מוכן גם לנסות לחפש או לא מוכן להתמודד, ובחרת בדרך הקלה להגיד לו שהשאלה שלו היא תשובה. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא צודק. יש לפעמים מצב שבו השאלה של בן אדם היא למעשה תשובה, הוא מחפש איזשהו עוגן למשהו שהוא רוצה לעשות, לא בגלל שהוא מאמין בו, אלא בגלל שהיצר שלו נגיד לוקח אותו. בהחלט יכול להיות, אז זה דיברתי כבר, אני חושב יותר מפעם אחת, שהיצרים יכולים לקחת אותנו לכל הכיוונים, גם את עבודת השם. הרבה פעמים אנשים עושים את זה מתוך יצר, כי זה מאוד נוח. כבר מרקס אמר שהדת היא אופיום להמונים. נוח לעשן אופיום. זאת אומרת, מי שגדל בתוך עולם דתי, בסך הכל נדמה לי שזה לא רק השכל הפועל משאיר אותו בעבודת השם, אלא גם זה שזה נוח לו, זאת החברה שלו, הוא רגיל לזה, הוא מרגיש פה טוב, אין סיבה לצאת החוצה ולהתחיל לריב ולהתרגל לעולם חדש. ולכן כולנו יש לנו מוטיבציות שונות למה שאנחנו עושים, בין לשורש המרי ובין לשורש העבודה. בשני המקומות יש שורשים פסיכולוגיים. הנקודה היא שאני לא חושב שנכון להתמודד עם עמדה שבן אדם מעלה דרך ירידה לשורשים הפסיכולוגיים, ירידה של מתחת לחגורה. כן, הזכרתי כבר את החוזר בתשובה והחוזר בשאלה. כן, שהחוזר בתשובה שהחברים הדתיים שלו החדשים אומרים שהוא סוף סוף הבין שהוא חי בטעות והוא הגיע לאמת. זאת אומרת, הדתיים הם פילוסופים, והחברים שלו החילונים מסבירים שהוא עבר כנראה איזה משבר או משהו כזה, ולכן הוא חזר בתשובה. הם פסיכולוגים, נכון? אז החילונים הם פסיכולוגים, הדתיים הם פילוסופים. וכשיש מישהו שיוצא בשאלה, מה שנקרא היום, אז הדתיים אומרים שהוא רצה להתיר לעצמו את העריות, זאת אומרת הם פסיכולוגים. החילונים מסבירים שהוא הבין שהוא סתם חי בטעות עד עכשיו, והם הופכים כמובן פילוסופים. עכשיו השאלה, מי צודק? כל אחד מאיתנו בוחר את המישור הנוח להתייחסות, אבל מי צודק? שניהם צודקים. ברור שכל פעולה שבן אדם עושה יש לה איזשהו הסבר במישור הפסיכולוגי, ויש לה גם הסבר במישור הפילוסופי. בדרך כלל לפחות בן אדם לא פועל סתם ככה, הוא מוצא לעצמו איזושהי הצדקה או איזושהי רציונליזציה למה שהוא עושה. לכן כאשר בן אדם עושה איזשהו צעד, לא משנה לאיזה כיוון, נדמה לי שההתייחסות הזאת של רצה להתיר לעצמו את העריות, או השאלות שלך הן תשובות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, חוץ מזה שהיא לא מועילה, כי היא לא תשנה שום דבר אצל הבן אדם שאתה מדבר איתו, להפך, זה רק יבצר אותו עוד יותר בעמדתו, כי הוא יבין שאין לך מה לענות לו, ובדרך כלל הוא גם יצטעק, זאת אומרת, אין לך מה לענות לו. אבל מעבר לזה, זה גם לא המישור הנכון להתייחסות. זאת אומרת, כי נכון, גם לך יש סיבות פסיכולוגיות למה אתה עושה את מה שאתה עושה. השאלה, אבל למה אתה בוחר להתייחס? למישור הרציונלי-פילוסופי או למישור הפסיכולוגי? אתה יכול לבחור להתייחס לזה, אתה יכול לבחור להתייחס לזה. כל אדם שעושה צעד יכול להסביר אותו במונחים רציונליים, הוא גם בדרך כלל עושה את זה. ואפשר גם לחפש כל מיני הסברים פסיכולוגיים למה הוא עשה את זה. אבל המישור שבו נכון לנהל את הדיון, המישור שבו סביר ומביא תועלת לנהל את הדיון, זה המישור הפילוסופי. לא בגלל שהפסיכולוגיה לא נכונה, לא בגלל שכל אחד מאיתנו מנותק מההשפעות הפסיכולוגיות והוא פועל רק פילוסוף צרוף, אלא בגלל ששם לא נכון לחפור. זה עניינו של הפסיכולוג, לא שלי. לכל אחד מאיתנו יש סיבות פסיכולוגיות. הוא מעלה טענות, תתמודד עם הטענות. אמרתי יותר מזה, כשבן אדם מוצא לעצמו איזושהי רציונליזציה, גם אם היא באה אחרי המוטיבציה הרגשית או הפסיכולוגית או היצרים או מה שלא יהיה, עדיין ברור שגם זה נחוץ לו כדי לעשות את הצעד. זאת אומרת, אחרת למה הוא תורח לעשות את זה? ולכן אני חושב שבכל מקרה חשוב להתמודד עם הטענות עצמן, אפילו ברמה הטקטית, כיוון שגם אם השאלות האלה הן תשובות, עדיין הבן אדם צריך את התשובות כדי לעשות את הצעד. ואם הוא יחשוב, אם הוא יבין שאין תשובות, אז גם אם היצר שלו לוקח אותו לאיזשהו מקום, הרבה מאוד אנשים לא יעשו צעדים בלי שיש להם איזשהו עוגן רציונלי סביר כדי לעשות את הצעד הזה. ואמנם יש לו יצרים גדורה גדולים, רוצה לעזוב הכל. יכול להיות שזה נכון שזה מתחיל מהיצר. אולי כן, אולי לא. אני לא יודע. אבל נניח גם שזה נכון. הרי בסופו של דבר הוא גם מעלה כל מיני קושיות. אז אומרים לו, השאלות שלך הן תשובות. בסדר, אבל למה הוא מעלה אותן? הוא מעלה אותן, א', בגלל שהוא צריך גם למצוא עוגן רציונלי לצעד שלו, לא מספיק שיש לו סיבות פסיכולוגיות, וגם בגלל שלא משנה כרגע אם זה מחמת היצר או לא, בסופו של דבר זה גם כנראה נראות לו שאלות אמיתיות. אחרת למה הוא מעלה אותן? אז אם אתה לא עונה, אז אתה משאיר אותו עם העוגן, הוא מצא לעצמו עוגן רציונלי, ועכשיו הוא בכלל יעשה את הצעד שהוא עושה. מה זה יעזור להגיד לו שהשאלות שלו הן תשובות? אם אתה עונה, אם אתה מצליח לענות, אז זה בעצם אומר שהוא לא יצליח לחפש, למצוא לעצמו רציונליזציה ליצר שבאמת לוקח אותו. נגיד שזה נכון. אבל בלי הרציונליזציה יכול להיות שהוא לא יעשה את הצעד. זאת אומרת שהבן אדם צריך איזשהו עוגן רציונלי לצעד שאותו הוא עושה. לכן תמיד נכון להתמודד עם הבעיות שמעלים. אני לא חושב שאף פעם הגישה הכל כך נפוצה הזאת היא נכונה. אף פעם היא לא נכונה לדעתי. האמירה הזאת שלא צריכים תשובות או...
יש משהו שנראה שאתה לא שלם בתיאור שתיארת כרגע, אבל אני יודע שכשאנשים עם בעיות מסוימות או עם צרכים מגיעים לפסיכולוג, הוא לא לוקח אותם לשיחה פילוסופית.
זה תפקידו.
הוא לוקח אותו למה נפש או למה רגשות.
זה תפקידו. ברור, זה בדיוק הנקודה. כשאתה הולך לפסיכולוג... הוא
הזניח, תיאר את עולם הרגשות, עולם הנפש כמשהו שאפשר להשאיר אותו בצד, ושמת את כל הפוקוס רק על העולם הרציונלי
והרציונלי. אמרתי במפורש, לא בגלל שהמניעים שלך הם באמת רק בשורש הרציונלי או במישור הרציונלי, לא בגלל זה, אלא שזה המישור הרלוונטי לדיון. תגיד לו שהוא חזר בתשובה או חזר בשאלה כי הוא עבר משבר אישי בבית, מה זה יעזור לו? אז עכשיו מה? אז הוא לא יחזור בתשובה, הוא יחזור בשאלה? זה לא מישור רלוונטי לדיון, גם אם זאת הסיבה...
אם לא מפרטי עומד לפנינו בן אדם כזה,
אז הוא מטפל, זה סיבות המשבר שעובר בבית. אם הוא רוצה לטפל, זה בסדר גמור, שילך לפסיכולוג, אבל אני לא פסיכולוג. אם הוא בא ושואל אותי שאלות, נגיד אני הרב שלו, הרם שלו, בסדר? אז הוא בא ושואל אותי כל מיני שאלות, אז מה אני אמור לעשות עכשיו, להיות הפסיכולוג שלו? לא, אם הוא שואל שאלות, תן לו תשובות, אם יש לך. אם אין לך, אז תגיד שאין לך.
אם הרם לוקח
אחריות
על הבן אדם כבן אדם, הוא צריך גם לטפל בנושא.
להגיד לו, תשמע, לדעתי...
אנחנו פה מתכנסים רק כדי לדון בצדדים
פילוסופיים. לפסיכולוג אתה הולך במקום שבו אתה נמצא כבר באיזושהי בעיה קלינית, בדרך כלל, אני לא יודע. זה שיש לבן אדם מוטיבציות פסיכולוגיות לעשות דברים, זאת לא בעיה, אתה לא צריך בגלל זה ללכת לפסיכולוג. כך בנוי כל בן אדם נורמלי. כל בן אדם נורמלי שעובר איזה שהם דברים, הפסיכולוגיה מניעה אותו לעשות כל מיני לתגובות שונות, לפעולות שונות, להשקפות שונות. זאת לא בעיה שאיתה הולכים לפסיכולוג. אני הולך לפסיכולוג שאני לא מצליח לתפקד בגלל הפרעות שבאות מהנפש שלי. אבל אני מדבר על האדם התקין, האדם הסביר לגמרי, כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו שאומר משהו, שחושב משהו, בטח כשהוא עושה שינוי, אפשר למצוא אולי שורשים פסיכולוגיים שגרמו לשינוי הזה. זה לא אומר שאני צריך לזה פסיכולוג ולקחת תרופות.
אבל יש רמות בדרך, זה לאו דווקא לקיצוניות של איש מקצוע בבעיה קלינית. גם חבר טוב, גם מורה שיש לו גישה לנפש, יכול להבין תהליכים שעוברים על בן אדם ולייעץ. זה לא רק תשובה, זה לא ברמה של שאלה.
אין לי בעיה, זה בסדר גמור, אבל זה לא תחליף לשאלות, לתשובות לשאלות.
אבל זה לא, אני מסכים שלא צריך להזניח את זה, זאת אומרת, זה משום מקביל, לא צריך ללכת בהכרח איש מקצוע, יש רמות בדרך, שאפשר לעזור לבן אדם, בן אדם לא תמיד מודע לעצמו לכל מה שעובר,
אם אתה עושה את זה בנוסף להתייחסות העניינית, זה בסדר גמור,
כל אחד בכלי
כישוריו וקשריו עם הבן אדם וכולי, זה כבר עניין באמת להחלטה אישית, לפי טיב היחסים ביניכם, עד כמה באמת אתה... אחד שיכול לעזור בתחומים כאלה, בסדר, יכול להיות שכן, אין בעיה, כל אחד, אם הוא מוכן לקבל עזרה בתחום הנפשי ויש לזה מקום, אז בסדר גמור. אבל אני חושב שבסופו של דבר, כשבן אדם בא עם שאלות, צריך לענות לו תשובות, זה הכל, ולא לחפש כל מיני דברים מתחת לחגורה, מה מניע אותו לשאול את השאלות.
אבל אם רק נותנים לו תשובות, גם אם הן תשובות הכי טובות בעולם, בסופו של דבר, לפעמים המקום הרגשי של האדם כל כך חזק, שזה לא משנה מה יהיו התשובות.
נכון, לא אמרתי שזה תרובה להצלחה.
לכן אי אפשר להזניח את זה, חייבים לתת במקביל, גם אם זה יהיה רק תגבורת, אבל אי אפשר להזניח את זה, זה חייב לבוא ביחד.
מי שבא אליי עם שאלות, אני אמור לתת לו תשובות. אם אני יכול יותר מזה, גם לעשות כל מיני, לא יודע מה, פעולות במישור רגשי פסיכולוגי, בסדר, יכול להיות שכן, הרבה פעמים אומרים שהילדים שיש להם שאלות, תחבק אותם, הם רק רוצים אהבה, והכל בסדר. אני מרגיש שהרבה פעמים לא נוח עם זה, למרות שיש בזה מידה של אמת. אני לא אומר שזה לא נכון. אמרתי גם קודם, הטענה שלי היא לא טענה שהדיאגנוזה הזאת לא נכונה, שהבן אדם יוצר מתוך יצרים, אלא שאני חושב שהיא לא מועילה, לא שהיא לא נכונה. עכשיו, יכול להיות שכן מועיל לשלב גם התייחסות לאספקטים הרגשיים. אוקיי, בסדר גמור, זה כבר כל אחד עושה משהו, אבל אי אפשר להתעלם מהמישור שהוא על השטח, שאותו הוא שואל. זאת אומרת, אתה לא, לא יכול להגיד, תשמע, שלא צריך להם תשובות, בעצם היה לך איזשהו משבר, בוא, אני אטפל בך, תבוא לנו לסעודת שבת, תראה איזה יופי, כל המשפחה יושבת מתחת מסביב לשולחן, אתה מיד תחזור בתשובה. נשמע כל כך, כל כך מגוחך, זאת אומרת, זה בדרך כלל תגובה של מישהו שלא באמת יכול לטפל בשאלות האמיתיות. זה מה שקורה, אני פוגש הרבה מאוד אנשים כאלה. אנשים ששואלים כל מיני שאלות, וזו התשובות שמקבלים מהרמים שלהם, כלומר שלרמים שלהם אין תשובות. זה הכל, בגלל זה הם אומרים את זה. לא בשום סיבה אחרת. טוב, בכל אופן זה רק...
פתיחה של צמח אטלס, אז הוא מתחיל עם הספקות שיש לו, ואז הוא אומר שסבא נובר לו ואמר לו, אתה צריך להתחתן. זה לא פותר, אחר כך זה רק מתעצב.
טוב, אז בכל אופן, באמת יש פה, זה בעצם הטענה הזאת של מאיפה באות השאלות, צריך להיזהר עם זה, עם החפירה הזאת של מאיפה באות השאלות. אני לא יודע מאיפה באות, אני גם לא יודע מאיפה באות התשובות שאני אתן לו. מאיפה אין באות? גם אין באות מאיזשהו מקום פסיכולוגי, אני מניח גם. כל אחד מאיתנו מונע מתוך כל המכלול שיש לנו, ולכן אני לא חושב שזה רלוונטי. עכשיו, יותר מזה, כשהוא מבחין פה בין צורת הדרישה של תיקוני הדת לרוח הזמן והאמונה בתורה שבעל פה, שיש להם איזשהו שורש משותף, ובכלל בכלל איזושהי תופעה שהעבודה והמרי יש להם איזשהו שורש משותף. עכשיו, צריך פה להבין, ומובילות למקומות שונים. אלה שמבינים שהתורה שבעל פה אחוזה ותורה שבכתב וצריכה לתת פתרונות למשהו שהתורה שבכתב לא מצליחה להתמודד איתו כי היא קשיחה מדי והמציאות יותר מורכבת, אז לכן צריך התורה שבעל פה, שזאת התפיסה הארדקור של התפיסה של תורה שבעל פה, כן? לעומת זאת, אלה שאומרים שצריך תיקונים לזמן, לכאורה אומרים את אותה טענה בדיוק. עכשיו כולם אומרים שצריך לתקן את זה, יש פה משהו שלא מסתדר, זה תפקידה של תורה שבעל פה. לכן הוא אומר שבעצם יש פה שני דברים, אחד הוא עבודה, אחד הוא מרי, אבל שורשם הוא אחד. ואיכשהו מתוך שורש אחד הם מגיעים לשני כיוונים לגמרי שונים. זה, אני חושב שגם דיברתי כבר יותר מפעם אחת, על זה שהרבה מאוד מהקונפליקטים הקשים ביותר בעולם שלנו מתנהלים בין שתי קבוצות, שכשנרד באמת השורש הפילוסופי של שתיהן, אני לא בטוח שנמצא הבדל. פעם, הרבה שנים היה לי תחביב, לא יודע, תחביב של ילדים כנראה, לנסות לחפש מה ההבדל בין חרדיות לבין ציונות דתית. תן לי ניסוח, עיקרון אחד, שאלה yes no question, שמי שעונה על זה yes שייך לאגף הזה, ומי שעונה no שייך לאגף הזה. אני לא חושב שיש כזאת. לא חושב שיש כזאת. כל שאלה שתעלו, אני יכול למצוא חרדי שאומר כן, וגם ציוני דתי שאומר כן או לא, כן, כפי שתרצו. ועדיין יש פה איזשהו מין מכלול כזה שבסופו של דבר כן יש פה שתי קבוצות שונות. זאת אומרת, זה לא... אני לא חושב שאין דבר כזה, ששתי הקבוצות האלה זה פיקציה. לא, ממש לא. אני חושב שכשנכנסים לשורש שלהם, זה עדין מאוד, אם בכלל יש שם איזשהו הבדל. זה מאוד עדין. ולכן יש פה, אני חושב שצריך להבחין בין שני מכניזמים שונים של התופעה שהוא מתאר כאן, שהעבודה והמרי באים מאותו שורש. לפעמים זה לא בדיוק אותו שורש, יש הבדל קטן והוא עושה את כל ההבדל. בשורש עצמו יש כבר הבדל, ולכן זה מתפתח ונהיה דבר או תופעה שונה לגמרי. וכאן נכנס השאלה הזו של שורש העבודה והמרי, זאת אומרת, מה הכוונה הבסיסית שלך? יש אחד שאומר, התורה שבעל פה פותרת את כל הבעיות שהזמן יוצר, כשהתורה שבכתב היא משהו יותר קשיח. אז לכן צריך תורה שבעל פה שתארגן, תיתן תשובות או תטפל בכל השינויים הנסיבתיים שקורים סביבנו. זאת האמירה בתוך בית המדרש, כן? האמירה הדתית. אותה אמירה עצמה יכולה לבוא מתוך מוטיבציה שונה. זאת אומרת, אתה לא רוצה לטפל בבעיות כדי לשמר את התורה, אתה רוצה לטפל בבעיות כדי שלמרות שאתה כאילו משמר את התורה, בעצם אתה תהיה בחוץ. עכשיו, זו סתם שאלה של הגדרה. הרי מה זה משנה? שתכם אומרים אותו דבר, ולכאורה אמורים לעשות אותו דבר. אבל הכוונה הזאת שבשורש אותה אמירה, היא זו שלוקחת אתכם לשני כיוונים לגמרי שונים. זה מה שהוא אומר פה, שורש העבודה והמרי, אני חושב שזה מה שאמרתי בדרשות הרן. הוא מתכוון לומר שהכוונה, עם מה אתה מגיע עם האמירה הזאת, יכולה לקחת אותך או לעבודה או למרי. האמירה היא אמירה נכונה. ולכן לא נכון לא להתייחס אליה, או להגיד שהיא לא שווה התייחסות בכלל. כי האמירה היא כן אמירה נכונה. הקשלה, מה הכוונה שמלווה אותה? וזה באמת אומר שאני צריך להיכנס לפסיכולוגיה במקום לענות לשאלה. כי אז אני... כי אז אני בעצם שואל את עצמי, רגע, למה אתה בא לשאול? מה הכוונה שלך? אני הרבה פעמים ביחס לדרישות של נשים לשוויון בשנים האחרונות מאוד פופולרי, רוצות לא יודע מה, להניח תפילין, לשים ציצית, להתפלל בכותל, לתקוע בשופר, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, לעלות לתורה. אז כולם אומרים להם, רגע, רגע, למה אתם רוצות? כאילו, מה הסיבה בעצם? אתם רוצות את זה בגלל הפמיניזם, או אתם רוצות את זה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר, כי זה חסר לכם? וזה, כאילו, סוגר את הדיון. אם אתם רוצות את זה בגלל הפמיניזם, אז ברור שזה לא צריך להתייחס. למה לא? מה, אנחנו לא מונעים מכל מיני סיבות כאלה או אחרות? זאת אומרת, למה שם המוטיבציה כל כך חשובה? למה לא זכותו של בן אדם לפעול מתוך כל מיני מוטיבציות כמו שכל אחד מאיתנו פועל? השאלה אם הדרישה שלו היא לגיטימית או לא, תדבר עליה, אל תדבר על השאלה למה הוא הגיע. עכשיו, אני לא אומר, עוד פעם, אני לא אומר שזה לא נכון שלפעמים המוטיבציה לוקחת אותך לכיוון זה או לכיוון זה, למרות שהדרישה היא כאילו אותו הדרישה. זה נכון, אבל לא תמיד, גם אם זה נכון, לא תמיד הדרך ההתייחסות הנכונה היא לרדת באמת לשורש הזה. תפל בשאלה עצמה, אם זה לגיטימי מה שהם רוצות, אז תגיד להם שזה לגיטימי, מה הבעיה? אם זה לא לגיטימי, אז תגיד שזה לא לגיטימי, מה אכפת לך מה הכוונות?
אבל שאלת המוטיבציה חשובה כדי לדעת האם נשים סייג. לפעמים שמים סייג כדי שלא תדרדר למקום יותר גרוע, ושמים אותו במקום מותר.
כן.
השאלה היא לחשוש שאתה בכיוון...
אז פה הוא מדבר, על זה הוא מדבר בהמשך, ואני כבר גם דיברתי על זה, אני אגיע לזה בהמשך. אני אפילו לא בטוח שהמסורת הזו שקיבלנו, ודאי שלאורך הדורות ודאי נהגו כך, שבבעיות מהסוג הזה צריך לטפל על ידי הרמת סייגים, אני חושב שהיום זה לא נכון. אפילו כטקטיקה, אבל זה, על זה נדבר בהמשך. אני דיברתי את זה כבר, אני חושב, בשיעורים הראשונים. אני מדבר על זה עוד בהמשך, הוא יגיע בעצמו לזה, אז אני בינתיים משאיר את זה, אבל אני רוצה עוד, הייתי פה באמצע להציג שתי אפשרויות איך להבין את השורש, את הפיצול של שורש העבודה והמרי. אז אפשרות אחת זה לתלות את הכל במוטיבציה. בעצם השאלה היא, מהי המוטיבציה שלך? האם המוטיבציה שלך היא מוטיבציה משמרת או מוטיבציה הורסת? ואז אני אומר, אם באמת זה השורש, אז לכאורה הדרך היחידה להתמודד עם שאלה כזאת זה בעצם לרדת אל השורש במקום לטפל בשאלה, ללכת לפסיכולוגיה. אבל אני חושב שהרבה פעמים זה לא המצב. זה סנריו אחר, ואני חושב שהוא לא פחות נפוץ. הטענה, הרבה פעמים יש אנשים שמסיקות להם באמת שאלות אמיתיות, באמת מטריד, וזה שאלות קשות, חלק מהשאלות האלה. לא בגלל מוטיבציות ולא כלום, הם באמת מוטרדים מהשאלות האלה. יש שאלות קשות. עכשיו, מה קורה? הרבה פעמים יש תשובות טובות. לפעמים, יש תשובות טובות, לפעמים אולי פחות, יש תשובות. מה, כשהם לא מקבלים תשובה, אז הם מבינים שהשאלה הזאת היא שאלה שאין עליה תשובה. ואז הם הולכים לכיוון המרי ולא לכיוון העבודה. זה לא מתחיל מהמוטיבציה. אני התקעתי בהרבה מאוד דוגמאות, אני גם את זה הזכרתי פה עכשיו יותר מפעם אחת, אנשים שמגיעים אליי ואומרים לי שהם בעצם לא מאמינים בשום דבר. אנשים דתיים, אבל אמרתי פה, הם חזונישניקים כאלה, הם כל המדים, מגיעים אליי ואומרים לי שלא מאמינים בשום דבר. זה כל משחק חברתי, הם תקועים בתוך החברה שהם תקועים, לא משנה, וזה לא מאמינים בכלום. אז אני מנסה לדבר איתם, להבין מה, איך הגעת למסקנה הזאת שאתה לא מאמין בכלום. אין הוכחה לשום דבר, סתם רגשות, או איפה שהתחנכת, איפה שגדלת, זה הכל. אז מה, במקרה, נולדתי למשפחה דתית, אז מה, אם הייתי נולד באוסטרליה, אז הייתי אוסטרלי מאמין באותה מידה, מה זה משנה? ואז אני ככה מנסה לדבר עם בן אדם כזה על, 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 על למה הוא מצפה כשהוא מדבר על הוכחה. מה זה נקרא אין הוכחות? למה בעולם יש הוכחה? האם אין שום דבר בעולם שהוא מקבל כמשהו שהוא נכון ושהיפוכו לא נכון? או שיש דברים שהם כן נראים לא נכונים, וכשאני מקבל, אולי מישהו יגיד לי, אני ספקן בכל, ספקן בכל, זה באמת קשה לטפל בעניין כזה. אבל מי שאומר לא, ספציפית לגבי האמונה יש לו איזשהם בעיות, כי אין הוכחות. אז בוא תן לי דוגמאות, זאת אומרת, מה, לאיזה דברים יש לך הוכחה? ולאט לאט אני מנסה לקחת אותו למקום, אני יודע, כי אני, זה אוטוביוגרפי, זאת אומרת, גם אני עברתי את התהליך הזה, לקחת אותו למקום שבו הוא יבין שאין, לא צריך לחפש הוכחות במובן המתמטי, כי הוכחה במובן המתמטי מבוססת על הנחות יסוד, ותמיד הנחות יסוד זה משהו שמתחיל ללא הוכחה. אלא מה? אתה צריך לחפש איזושהי ממש סבירות, זאת אומרת, או שזה סביר או שזה פחות סביר, ולפי זה אתה מקבל את ההחלטות. עכשיו, אם אתה מגיע למסקנה שהעסק הזה הוא סביר בעיניך, בלי שאתה מצליח לבנות טיעון לוגי בנוי לתלפיות שמוכיח באותות ובמופתים שהתפילין צריכות להיות מרובעות ושחורות. אלא אתה אומר, תשמע, המסורת הזאת נראית לי סבירה, בזר הכל. יותר סביר מהיפוכו, מהטענה שזה לא נכון. אז אני פה, זה הכל, אין לי הוכחות. גם זה אמונה, לא רק גם זה אמונה, רק זה אמונה לדעתי, לא משנה, זה עניין אחר, אבל הבן אדם הרבה פעמים לא מפרש נכון או את המושגים שלו או אותו עצמו. וזה גם לפעמים יכול לקחת בן אדם בכל מיני כיוונים. בן אדם מבין שאמונה זה רגש. כי מה זאת אומרת? אני גדלתי שם, אז אני עם אמונה, הוא גדל במקום אחר, אז אין לו אמונה, אז מה זה אומר? זה רק רגש, זה הכל. לא נכון, אבל הרבה פעמים, אם אתה פותר את הבעיה המושגית הזאת, אתה יכול לעצור את שורש המרי. זה בא מאותו מקום. זאת אומרת, זה לא שהוא בא מתוך מוטיבציה לא נכונה. הוא מחפש הצדקות דה פקטו למה שהוא רוצה לעשות בגלל היצרים שלו. הוא שואל שאלה אמיתית, הוא באמת חושב שהכל רגש. עכשיו אני יכול לנסות לפחות להסביר לו, תשמע, זה לא בהכרח רגש, מה שלא לוגי ומסודר, כאילו באיזשהו טיעון לוגי שבנוי כמו שצריך, הוא לא, האלטרנטיבה של זה הוא לא בהכרח רגש, יש אינטואיציה מה שאפשר לכנות, זאת אומרת איזושהי תחושה בלתי אמצעית שמשהו הוא נכון, לא רגש במובן האמוציונלי, במובן הסובייקטיבי שלו, במובן הפסיכולוגי שלו. ברגע שאתה עושה את ההבחנה המושגית הזאת, הבן אדם עכשיו יכול להתחיל לשאול את עצמו, האם באמת אני מתכוון, כשאני מדבר, אני מתכוון לרגש, או אני מתכוון לאינטואיציה. ואם הוא יגלה בתוך עצמו, שזאת באמת, יש לו אינטואיציה שיש אלוקים, ושתורה ניתנה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אז הוא כבר לא יהיה מוטרד מהשאלה, האם יש לי הוכחות, איזה הוכחות יש לי. עכשיו, ואז יעצור, יחזור להיות לכיוון העבודה, ולא לכיוון המרי. כשהשורש הוא אותו שורש בדיוק, זאת אומרת, השאלה אם אתה הולך לכיוון העבודה או לכיוון המרי, היא לא בגלל שאתה באת ממוטיבציה שונה. זאת אותה מוטיבציה עצמה. אתה לא קיבלת תשובות. זאת אומרת, אתה מחפש תשובה לשאלה אמיתית, לא קיבלת אותה, והיה שלא קיבלת תשובה. אתה אומר, טוב, אז אם ככה זו שאלה הזאת היא קשה, אז כנראה זה לא נכון.
במניסיונך, אנשים כאלה שבאו אליך ונתת להם את התשובות וכולי, שזה עשה משהו?
אני חושב שזה לא מעט. לא כולם, אבל אני גם לא יודע מה קרה עם כולם אחרי זה. אני נפגשתי גם בעזר פעם, פעמיים וזהו, בשיחות, טלפון, במייל. אבל אני חושב שללא מעט אנשים זה בהחלט עוזר. הבירור המושגי, אני לא... אין פתרונות קסמים. חלק מהאנשים אגב באמת יגלו שהם לא מאמינים. נכון, אז הם לא מאמינים, אז מה? אז הם יגלו שהם לא מאמינים. אז עד עכשיו הם חיו בשקר עם עצמם. ובאיזו שלום, הם מגיעים למסקנה שהם באמת לא מאמינים. אז מה קרה? עכשיו, מה קרה? אני הייתי שמח מאוד אם הם היו מאמינים, אבל אם הם באמת לא מאמינים, אז הם כאלה. מה זה יעזור לי שהם ימשיכו לשחק משחקים? אז לכן אני לא חושב שצריך להיבהל מכל הבירורים האלה. בכל אופן, אז אני, מה שאני פשוט רציתי לומר זה שההתפצלות הזאת בין מרי לבין עבודה יכולה לבוא משתי נקודות יסודיות, ולא רק אחת כמו שהרבה פעמים נוטים לצייר. בדרך כלל נוטים לצייר את זה כאילו שהכל תלוי במוטיבציה הראשונית. למה אתה שואל את השאלה? שלא שכם תשובות, כן וכולי. למה אתה שואל את השאלה? ואז כמובן מה הדפוס המתבקש של ההתייחסות? אז בוא נתייחס לפסיכולוגיה שממנה אתה יוצא עם השאלה, לא לשאלה עצמה. נכון? אבל לפעמים, ולפעמים זה נכון שזה בא משם. גם אם זה נכון, אני לא בטוח שנכון להתייחס לזה, כמו שאמרתי קודם. לפעמים זה נכון. לפעמים זה גם לא נכון. זה לא נכון שההתפצלות הזאת בין המרי לבין העבודה באה בגלל שהייתה לך איזושהי מוטיבציה ראשונית שונה. לא מדבר עכשיו טובה או רעה, אבל שונה. אני לא חושב שזה נכון. לפעמים זה לא חשוב בכלל למוטיבציות. אתה שואל שאלה אמיתית. אתה באמת חושב שאין פה תשובות, ואתה בסך הכל ישר עם עצמך, זה הכל. אתה ישר עם עצמך, ואתה מגיע למסקנה שאתה לא מקבל את העניין. אז אם יש לי תשובות טובות, אני אנסה לתת אותן. ואם זה לא משכנע, מה אני יכול לעשות? זה לא משכנע. אבל זה, פה מה תגיד לו ששאלות שלך עם תשובות? זה שטויות, אבל זה לא... זאת לא דרך התייחסות נכונה. לא, לא התייחסות נכון, לא, לא אמיתית וגם לא מועילה. זאת לא נכונה בכל המובנים. אז לכן אני אומר ששורש העבודה ושורש המרי לא תמיד הוא בכוונה ובמחשבה, כמו שאומר דרשת הר"ן. לפעמים ההתפצלות בין עבודה לבין מרי היא בשאלה אם אתה מקבל תשובה או לא מקבל תשובה. נורא פשוט. ההסתכלות הנורא נאיבית הזאת שאומרת, הבן אדם שואל שאלה. אם הוא קיבל תשובה אז הוא נרגע, אם הוא לא קיבל תשובה אז הוא חושב שהשאלה היא צריך עיון גדול ועוזב את העסק. או שאלות, לא משנה כרגע. נכון? גם זה יכול להוביל להבדל בין מרי לבין עבודה. לא רק כל מיני שורשים מסתרים ומוטיבציות מזימתיות כאלה או אחרות. הוא פשוט לא קיבל תשובות. והוא החליט שזה קשה, צריך עיון גדול, אפילו אם יש תשובות. אבל אם הוא לא קיבל אותן, אז הוא לא יודע. אז הוא באמת חושב שזה קשה, ואין תשובות, והוא הולך. ולכן אני אומר שבמקרה הראשון אני חושב שזה לא מועיל להתייחס לרובד הפסיכולוגי למרות שהוא קיים, אבל זה, לא, זה עדיין לא מועיל בדרך כלל, או לפחות לא מועיל להתייחס רק לזה, אם אני אתקן את מה שאתה הערת קודם, אלא צריך גם להתייחס לשאלות עצמם. במקרה השני זה לא רלוונטי בכלל. במקרה השני, השאלות הן באמת שאלות טובות, זה לא נובע מתוך פסיכולוגיות, אז אתה מתחיל לספר לסיפורים ולחבק אותו. יש לו שאלות, אז אם הוא לא יקבל תשובות, אז השאלה היא צריך להיות גדול. פה זה לא שזה לא יעיל, אתה לא מדבר על העניין. זה לא מתחיל מהפסיכולוגיה, הוא באמת יש לו שאלה. יש שאלות לא פשוטות, כל מיני שאלות לא פשוטות של אף אחד אין באמת תשובות טובות עליהן. טוב, שאלה מה המינון של השאלות וכמה שאלות כאלה יש וכו', אבל בדרך כלל הטקטיקה הרבנית המקובלת זה לחבק את הבן אדם ולתת לו הרבה אהבה. זה לא, אי אפשר לעבוד ככה, זה לא נכון. זה, אתה צריך אולי, אתה יכול לנסות להסביר מה עושים כשיש לך שאלות, או האם שאלות אוטומטית זה משהו מכריע, כי צריך לראות מה השאלות על הצד השני. זה הכל בן אדם צריך לקבל החלטות, זה עוד הרגל מאוד חשוב. הרבה מאוד אנשים כמו פרס, כן? מה הפתרון שלהם? פרס תמיד שואל, כן, של הימין. מה הפתרון שלהם? הוא אף פעם לוקח בחשבון את האפשרות, אולי אין פתרון, מה לעשות? זה גם יכול להיות, נכון? העובדה שהפתרון של לימין אין פתרון לא אומר שצריך לאמץ את הפתרון של השמאל. אם המציאות היא שאין פתרון, צריך לחיות עם זה שאין פתרון ולראות מה עושים במצב כזה. אז יש איזושהי תחושה שאם ראית שזה לא נכון, סימן שהשני נכון. יכול להיות שהקושיות על הצד השני יותר חזקות מאשר הקושיות על הצד הזה, ואתה צריך לקבל החלטה כאשר אתה לא יודע את השיעור לכל השאלות, ועדיין אתה צריך לקבל החלטה מה יותר סביר. אני חושב שזה זאת גישה יותר ריאלית מאשר הניסיון הנאיבי לחשוב שיש תשובות טובות לכל השאלות. אני לא קונה את זה, לא חושב שיש תשובות טובות לכל השאלות. ועדיין אני כן חושב שיש טעם לטפל במישור הרציונלי בשאלה מה אתה עושה אם יש לך שאלות לא פתורות. זה קורה לנו הרבה בחיים, יש כל מיני שאלות לא פתורות שאנחנו אמורים להמשיך לחיות איתן, גם במישורים מדעיים, גם תחומי מדע שונים יש בהם שאלות שונות, ועדיין ממשיכים להשתמש בכלים המקובלים ומנסים להתקדם הלאה, או שבאיזשהו שלב זה עובר, כן, כמו התיאור של תומס קון, באיזשהו שלב השאלות עוברות איזשהו רף קריטי ואתה אומר טוב, כל העסק הזה דורש שינוי פרדיגמה, זאת אומרת צריך לזרוק את כל הפלטפורמה המושגית, כן? כל המסגרת המושגית, להתחיל עם משהו חדש, כי פה זה כבר יותר מדי לטס, כן? יותר מדי תלעים צריך בשביל להחזיק את המבנה הזה, אבל כל עוד זה לא עובר את הרף המינימלי, אז אתה ממשיך עם הפרדיגמה הקיימת, ואתה חי עם השאלה שלך, אתה מנהל את המשבר, לא פותר אותו. וזה אני חושב גם אומנות לא קטנה ביחס לשאלות, לדברים האלה, לשאלות של אמונה ולשורש העבודה והמרי. אין ספק בעולם, אני קורא את הפסקה הבאה, שיסוד אחיזת תורה שבעל פה עם תורה שבכתב הוא כדי שתהיה התורה נדרשת בבידים של כל דור ודור. הוא עכשיו מתחיל לדבר על שורש העבודה בעצם, כן? זאת אומרת, אוקיי, אז אם יש בעיות שצריך לפתור עם תורה שבעל פה, צודקת השאלה הזאת בסך הכל, אז מה עושים? אז באמת יש פה איזה טענות שהן טענות נכונות, אתה לא יכול לא להתייחס אליהן. אז שאר הפרק מוקדש להתייחסות לטענות האלה בעצם. זאת האמירה הכללית שהרבה דברים שהעבודה והמרי הם משורש משותף, זאת אמירה כללית. בעצם כוונתו לטפל בסוג אחד של בעיה מהטיפוס הזה. הבעיה הזאת של התאמת התורה לנסיבות, לערכים, למציאות שבתוכה בתוכה אנחנו חיים. והתחושה, עוד פעם, גם פה הוא אומר, התחושה שיש פה איזושהי בעיה שזה לא מתאים היא תחושה נכונה, היא תחושה אמיתית. אתה לא יכול להגיד זה לא נכון, זה שטויות, או שלא צריכים תשובות וכו'. התחושה היא תחושה נכונה. אז מה עושים עכשיו? זאת אומרת, איך אתה מטפל בעניין הזה? אז הוא באמת מציע פה איזשהו פתרון שלא כל כך עונה לשאלות עצמן, אלא מלמד אותי לנהל את המשבר במקום לפתור אותו. זה מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, אוקיי, השאלות הן שאלות טובות ואתה צריך להכיר בזה. השאלות הן שאלות טובות, בוא נראה מה עושים. עדיין יש חשיבות להמשיך לשמור את האיסור קטניות למרות שאתה אומר זה שטויות. עדיין אתה צריך, יש באיזשהו שלב תחושה שיותר מדי דברים הם כמו קטניות בהלכה. זאת אומרת, יש איזושהי מסה גדולה מדי, שאם זה היה בעיה חריגה אחת או שתיים, זה בסדר, אז חיים איזה משיגה אחת או שתיים. אבל במקום שבו חצי מהדברים שאותם אתה עושה, זה סתם איזושהי משיגה שאתה לא באמת חושב שזה נכון, או נחוץ, או מתאים, ולפעמים אפילו מזיק, אז אתה כבר מפסיק לקנות את זה. זאת אומרת, יש פה משהו של סף קריטי מסוים, שהתיאוריה כבר לא עומדת בו. זאת אומרת, אם יש יותר מדי קושיות, אז היא כבר לא עומדת בו. בעצם מה שהוא מנסה לטעון כאן, שזה במובן מסוים נכון, ובכל זאת צריך לחשוק שיניים ולהמשיך. זה המשך הפרק. אז יש בהמשך הפרק הזה הרבה מאוד נחמה, אבל היא נחמה שתלויה באוטופיה. זאת אומרת, הוא מדבר על השאלה מה יקרה כשיהיה לנו בית דין הגדול, והם יפתרו את כל הבעיות. זה בעצם השורש העניין. אבל היום, כשאין לנו את בית דין הגדול, אז צריך להמשיך ככה. זה בעצם טורף הדברים שהוא טוען. אבל בתוך הדברים שהוא אומר שם, התיאוריה שאותה הוא בונה, או העיקרון, התמונה שאותה הוא מציב, היא באמת תמונה, נדמה לי, מאוד מרחיקת לכת. ולא, בגלל זה הפרק הזה כנראה הוא שמעת. אז הוא אומר ככה. אין ספק בעולם שיסוד אחיזת תורה שבעפיים תורה שבכתב הוא כדי שתהיה התורה נדרשת בבידין של כל דור ודור. במילים אחרות, התביעות לשינויים בכל דור ודור תביעות נכונות. בשביל זה התורה קבעה שבידין אמור לעשות את זה. זה תפקידה של תורה שבעפיים. וההוראות, אף על פי שהן מקובלות בעיקרן, ההוראות ההלכתיות, יש בהן פרטים רבים לאין ספור. מה זה נקרא מקובלות בעיקרן? אפשר היה לקרוא את זה? שהתורה כללותיה ופרטותיה ניתנו בסיני. כן? בעצם המקובלות, אנחנו עושים את זה משחקים, אבל בסופו של דבר הכל זה הלכה למשל מסיני. הוא ודאי לא מתכוון לזה. עיקרם, עיקר בלשון, לא יודע, בלשון התורה, לשון חכמים אולי, עיקר זה שורש. מקובלות בעיקר, עיקרו של העץ, כן? המקובלות בעיקרן, הכוונה השורש שלהם הוא מקובל. אבל כל מיני ענפים וכל מיני השלכות והתפתחויות ושינויים וכולי, הוא לא ירד מסיני. את זה עושים בתי הדין בכל דור.
עכשיו פה איזה רק, מקובלות רק בעיקרן.
אף על פי שהן מקובלות בעיקרן, אבל יש המון המון תוספות שהן מתווספות לאורך ההיסטוריה.
מקובלות רק בעיקרן, רק הליבה היא מסיני.
בדיוק. עכשיו זה בדיוק תתחילו של הבית דין, שעם זה הוא התחיל את הפסקה. אני חושב שכך צריך לקרוא את המשפט הזה לאורך, בהמשך נראה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, הוא אומר שם בצורה הכי ברורה שרק אפשר, שהרבה מאוד פרטי הלכה התחדשו לאורך ההיסטוריה, שום דבר מזה לא ניתן מסיני. יש בהם פרטים רבים לאין מספר, והעתיד הרחוק מאוד ודאי יביא מקום לדרשות חדשות שיועילו הרבה לפי הדורות והזמנים. דרשות חדשות, הכוונה, משהו שאנחנו לא עושים היום כמובן, נכון? אלא משהו שיהיה כשיהיה הבית דין ההוא שידרוש את הדרשות האלה. אז הם לא קיבלו את זה במסורת, זה לא בא אליהם מסיני. בית הדין של אותו דור יעשה דרשה וייצר איזושהי הלכה שלא התקבלה, הלכה חדשה. מדובר בהלכות דאורייתא אגב, כי אנחנו מדברים על דרשות, לא על תקנות. תקנות קל להבין שזה דרבנן, שזה נוסף, לא שזה דרבנן, שזה לא ניתן מסיני, שזה נוסף לאורך ההיסטוריה. אבל הוא מדבר פה על הלכות דאורייתא. הלכות דאורייתא, על המתת אבות מלאכה בשבת. דרשות, מה זה דרשות? דרשות זה הלכה דאורייתא. אתה דורש את התורה, את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים, ריבוי מורת תלמידי חכמים, זאת הלכה דאורייתא.
דורות רבים שאנחנו לא נמצאים בקטע הזה של לדרוש את התורה.
לא, שאלה מתי עושים את זה ומי עושה את זה שאלה אחרת, אבל ברמה העקרונית, כשיש בית דין הגדול שדורש דרשות, הוא מחדש הלכות חדשות, הוא לא משחזר הלכות שהוא קיבל במסורת. זאת הטענה, וזה הלכות דאורייתא. דיברנו על זה כבר יותר מפעם אחת, אני חושב גם כן, שבית דין הגדול, אם יהיה בית דין הגדול היום, והוא יחליט שיש שלושה אבות מלאכה, לא 39. אז יהיו שלושה. מאיפה כתוב שיש 39 אבות מלאכה? זה משנה, כן, זה פרק כלל גדול. מאיפה זה יוצא? דרשה כזאת, דרשה אחרת, 39 מלאכה מלאכת שיש בתורה, או לא יודע, מלאכות המשכן, או כל מיני דברים כאלה. אני חושב שאולי הרמב"ם באיזה מקום כותב זה הלכה משה מסיני. לא משנה, ברמה העקרונית, זה איזושהי דרשה שחכמים עשו, ואם בית דין היום ידרוש אחרת, אז יהיה אחרת. אז אנחנו נוכל ללכת לצייד בשבת, לסוד. זה דברים דאורייתא, זה גם, דיברתי על זה שההבחנה במעמד ההלכתי של ההלכות, בין דאורייתא לבין דרבנן, הרבה פעמים אנשים כורכים את זה בהבחנה היסטורית. את הלכה דאורייתא זה הלכה שנוצרה בהר סיני, או שניתנה בהר סיני. הלכה דרבנן זאת הלכה שנוצרה במועד מאוחר יותר. אבל זה לא נכון. אין זיקה היסטורית, אין קורלציה הכרחית בין הציר ההיסטורי לבין המעמד ההלכתי. יש הרבה מאוד הלכות דאורייתא שנוצרו בשלבים מאוד מאוד מאוחרים, ומדיין הלכות דאורייתא. הם הלכות דאורייתא בגלל שהיצירה שלהם הייתה כתוצאה מפרשנות הפסוקים, או דרשה של הפסוקים, ולא כתוצאה מגזרה או מתקנה של חכמים. אופן הפעולה של חכמים קובע אם זה דאורייתא או דרבנן, לא המועד שבו זה נעשה.
מתכוון לזה
או מאיפה זה ניתן?
פרשה חושפת.
כן? פרשה חושפת זה משהו, אני קראתי זה יוצרת וסומכת, כי חושפת זה משהו קצת שונה. פרשה יוצרת ודרשה סומכת, שתיהן יכולות להיות חושפות. דרשה חושפת, הכוונה שהדרשה חושפת משהו שנמצא בתוך הכתוב. כשהיא חושפת מה שנמצא בתוך הכתוב, לכאורה הוא בתוך הכתוב. אבל עדיין יכול להיות שהדבר הזה שמצאתי אותו בתוך הכתוב, נמסר לי במסורת. ואני רק מצאתי מאיזה פסוק הוא יוצא, אז זה דרשה סומכת. אני סומך הלכה קיימת. ויכול להיות שאני עכשיו יוצר את ההלכה הזאת הלכה חדשה. הדורות הקודמים לא עשו אותה. למרות שאני מאמין שאני חושף את זה מתוך הפסוק. זה בעצם נמצא בתוך הפסוק. זה לא שאני עכשיו ממציא משהו. אבל קודמיי לא חשבו כך. אז הדרשה יכולה להיות חושפת, אבל עדיין יוצרת. זאת אומרת, זה... טוב, זה משהו סמנטיקה כמובן. אבל בכל אופן, הטענה שהרבה מאוד מן ההלכות הדאורייתא, רוב מוחלט שלהן למעשה, של ההלכות דאורייתא, אלה יצירות של דורות מאוחרים יותר. ואת ההלכות האלה בהחלט כל בית דין בכל דור יכול לשנות. אין שום מניעה. זה לא שכל ההלכות דאורייתא ניתנו למשה בסיני ככתבן וכלשונן. מה שניתן זה התורה.
זה שזה אפשר להיפותט לדבור, השאלה אם יש תיעוד למשהו באמת שנעשה שינוי דרסטי, שנעשה משהו כמו למתת אבות מלאכה, איזה משהו כזה שמישהו
קם בשינה. אני לא יודע, כי אני מגיע לזה עוד מעט, יש איזושהי מוסכמה שעל הגמרא ועל המשנה לא חולקים. ולפני הגמרא והמשנה שום דבר לא היה כתוב. עכשיו לך תדע מה עשו הגמרא והמשנה מול מה שהיה לפניהם, הרי שם בעצם זה המקום לבדוק את זה. יש שם המון דברים שנראים מהפכניים מאוד. עין תחת עין ממון, או, 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 או כל מיני אמירות בן סורר ומורה, להוציא שם משהו, היה צריך לגנוב תרתימר בשר ולא יין, קיצור שלא ייתכן שיהיה בן סורר ומורה בפועל, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה נראה כמו מהפכות פרשניות בינלאומיות. עכשיו, אתה יכול להגיד שזו מסורת שהתקבלה מסיני, ולא חכמי התלמוד חידשו את זה. אני לא יודע, כי אין לנו תיעוד של דורות קודמים. אז לכן קצת קשה לענות על השאלה הזאת, כי אחרי הגמרא, המשנה והתלמוד קיבלנו על עצמנו לא לשנות את מה שהגמרא עשתה, אני אגיע לזה עוד מעט, ולכן באמת לא עושים את זה אחרי זה. אבל לא בגלל בעיה עקרונית, אלא שקיבלנו על עצמנו לא לעשות את זה. הוא גם מדבר על זה בהמשך. קצת קשה באמת לבדוק את העניין הזה. יש דברים בתלמוד שנראים לחלוטין מהפכניים, ללא ספק. אחת הדרשות ממני שהבאתי באחת הפעמים הקודמות עם רבי עקיבא, בשבת בדף עין, שדורות הראשונים היו נוהגים שאישה לא תגדול ולא תפקוס בימי נידותה. ואז עד שבא רבי עקיבא ודרש, יכול למצוא את המגנה על בעלה. איך זה יכול להיות? אז לכן הוא אומר לו, מותר להם, והוא דרש הטבה ונידתה ללמד שהיא תבוא במים. מה שלא ניתרת, עד שהיא תבוא במים, וכאן יוצא כל העניין של מקווה. לא כתוב בשום מקום מקווה, אגב. זה אחד המקורות להדבה ונידתה. זאת אומרת, מה הכוונה? הדבה, מתי שהיא בנידתה? משמע שדבה יכולה להיות בנידתה ויכולה להיות שלא בנידתה. ואז אתה שואל את עצמך, איך היא עוברת מלהיות בנידתה ללא בנידתה? כנראה שיש מקווה. מזה יצא מקווה, מהדרשה הזאת. אז בכל אופן, רבי עקיבא, מעבר לשאלה של המקווה, רבי עקיבא ביטל את מה שעשו הדורות הקודמים, שאנשים לא יגדלו ולא יפקסו בימי הנידות, וזה היה, חזו אז שזה מצווה דאורייתא. כי למדו את זה מהדבה בנידתה, שצריך הרחקות לגבי נידה, ולכן אסור לה להתקשט וכולי, דווקא כדי לגנה על בעלה באיזשהו מובן. ובא רבי עקיבא, פשוט הפך את זה על פניו, וזה מתועד בגמרא. דורות הראשונים עשו ככה, בא רבי עקיבא אמר, לא יכול להיות, נמצאת מגנה על בעלה, אופ, הופך את כל העסק, דורש את הדבר בנידתה אחרת, גמר, עשה מהפכה, הלכה דאורייתא, והפך אותה על הפנים. פה זה תיעוד חד משמעי למשל. עכשיו אין הרבה מקומות שבהן יש לך גם את התיעוד מה היה קודם ומה עשו אחר כך. אנחנו יודעים מה חזל עשו, אנחנו לא יודעים מה היה לפניהם. אבל זה דוגמה למשל למשהו שהוא מתועד.
איך משחקים של בית דין שוגג בהוראה?
הוא מגלה עצמו שהוא שגג.
יש דברים, לא זוכר, אם אני טועה שאחר ברב, שיש דברים שעיקרים שברור שהוא שוגג.
דברים שכתובים בתורה, זה תיאורטי לגמרי. איזה בית דין לא יודע שצריך לשמור שבת? אם הוא יורש שלא צריך לשמור שבת, אז הוא טעה.
תגידו, נגיד שזה הפרשנות שלו, זה הדרשה שלו
לשמור. אם הוא יגיד שיש לו דרשה, אז הוא לא טעה. אם הוא יעשה דרשה, אז הוא לא טעה. מה זה עין תחת עין ממון? כתוב אותו עין תחת עין, והפרשנות שלנו זה שזה ממון. אז למה זה לא בית דין טועה? מי שקבעו את זה, כי יש להם דרשה שאומרת, ככה אנחנו לומדים את התורה. אז הם לא טועים באמת. בבית דין הגדול אתה לא תוכל לתפוס אותו בטעות. רק הוא עצמו יכול לתפוס את עצמו בטעות. מי יחליט שבית דין הגדול טעה? רק אם מישהו ישכנע אותם עצמם שהם פסקו בטעות, והם יגיעו למסקנה הזאת, אז הם יביאו פער. מי עוד יכול להגיד להם שהם טעו? יש פה איזושהי, אתה יודע, מי ישפוט את השופטים, בפני מי תעתור נגד בגץ. אין, תמיד יש איזשהו מישהו בפסגת ההיררכיה, אין מה לעשות, כל ההיררכיה נגמרת באיזשהו קודקוד. כן, אז אף על פי שהן מקובלות בעיקרן, יש בהן פרטים מעין מספר. בעתיד הרחוק מאוד ודאי יביא מקום לדרשות חדשות שיועילו הרבה לפי הדורות והזמנים. והאמונה השלמה היא שכל בית דין שיעמוד לישראל וידרוש בתורה על פי ההסכמה הכללית בכל דבר ספק, היא יסודה של תורה. מה הוא אומר בעצם? שכל בית דין בכל דור שידרוש דרשה חדשה ויוציא הלכה חדשה מתוך התורה, זו יסודה של תורה. עכשיו זה התורה, אין לך אלא שופט שבימיך. לא, לא, מה שהם יוציאו זה מבחינתנו התורה, זה התורה, זה לא שהם חידשו משהו, שינו משהו, זאת מבחינתנו התורה שניתנה למשה בסיני. דיברנו, לא זוכר אם דיברתי על זה כבר, כללותיה ופרטותיה מסיני. כשאומרים כללותיה ופרטותיה מסיני, לא מתכוונים לומר שכל צ'ופצ'יק שכתוב במשנה ברורה ניתן מסיני. מי שחושב את זה, אני לא יודע איפה הראש שלו. אז פשוט יש כל מיני אנשים כאלה, אבל זה באמת לא יודע איפה הראש שלהם. זה לא יכול להיות. אלא מה? הכוונה שאתה צריך להתייחס לכל הפרטים שאותם הוצאנו מתוך הכללים, כאילו גם הם ניתנו מסיני, כי זה מסתעף מתוך הכללים. והתורה אמרה לנו, כן, בדיוק, התורה אמרה לנו שהיא ניתנת על דעת זה, שכשאנחנו נוציא ממנה כל מיני פרטים, מבחינתנו זה כאילו שזה ניתן למשה בסיני. זה הנקודה. זה לא שזה באמת ניתן למשה בסיני. אגב, יש בראשונים, אני לא זוכר כבר איפה, שאומרים, יש ביטויים בגמרא, יש תוספות בבחורות נדמה לי. הוא מביא איזה משנה בפרה שאומרת זה הלכה למשה מסיני. זה דרבנן, מה זה הלכה למשה מסיני? זאת הלכה דרבנן, מה זה הלכה למשה מסיני? אומרת לעשות כן, רצו להגיד שזה מאוד חזק ולכן אמרו שזה הלכה למשה מסיני. טוב, עכשיו אני יכול לפתוח מחדש את כל המקורות, אבל כל דבר שכתוב דורית, הכוונה הם רצו להגיד שזה נורא חזק לכן אמרו זה דורית, באמת זה דרבנן. אמרת שאם יש לך משהו אמיתי להגיד, זה מגן אברהם הזה. טוב, אומנם הבית דין צריך שיהיה במקום אשר יבחר השם. מובן הדבר שאי אפשר להיות המרכז חזק ובטוח, כי אם בהיות לנו בית המקדש ומלך ומעמד בטוח מכל מכשול בארץ אבות. והחתימה התלמודית, זאת נקודה חשובה, כי הכנה לצורך הגלות הוא נחוצה מאוד תחת המרכז החי שנתבטל בעווננו. על כן כל מי שרוצה להרס את המרכז התלמודי בזלזלו בדינים הנהוגים על פיו באומה, בשביל שלפי חזיונו הפרטי הוא מרגיש בזה כבדות וחסרון הכרח, זאת אומרת הוא רואה שההלכות האלה הם לא נכונות, הן לא מתאימות לדור הזה, אבל כתוב בגמרא. אז כשיש לך תחושה שהרבה מאוד הלכות הם כאלה, אתה מתחיל להרגיש שזה לא הכרחי וזה מכביד וזה לא באמת ההלכות האמיתיות, אבל אנחנו מחויבים לתלמוד, אז מה לעשות? אז הוא אומר, בשביל שלפי חזיונו הפרטי הוא מרגיש בזה כבדות, הוא פוגע בנשמת האומה ומרכזה. הוא מפסיק את השלשלת של התעודה הגדולה של תורתנו מצידו. אבל לא, זה מצד אחד, אבל מצד שני, אבל לא נסתפק רגע, זאת אומרת, זה ברור לגמרי, כי בהיותנו זוכים לתורה שבעל פה האמיתית, כאילו שיהיה לנו בית דין הגדול שוב, בית דין הגדול שבלשכת הגזית למשל, במקום אשר יבחר, השם בו, בתוקף לאומי חסון ובטוח, שלא יהיו משועבדים בחתימת התלמוד. של המשפט הזה אני חושב שישמיתו את הפרק. אני גם חוזר אחר כך בהמשך. אומר, כשיהיה לנו בית דין הגדול, את כל התלמוד אפשר להשאיר בארון הספרים היהודי, ללמוד אותו על פופים, כמו שעושים בכל מקום שמכבד את עצמו, אבל בסופו של דבר אנחנו נחליט בעצמנו, מה נכון ומה לא נכון. כל המחויבות למה שכתוב בגמרא, זאת מחויבות שהיא תוצאה של יציאה לגלות. זה הכל. אין באמת, במילים אחרות, התפיסה היא כזאת. בדרך כלל, כשרוצים להסביר לנו למה באמת אנחנו מחויבים בכל מה שכתוב בגמרא. למה אי אפשר לחלוק על מה שכתוב בגמרא? המודל המקובל הוא כי הם היו שרפי מעלה. האמוראים, והם, אין לנו בכלל השגות במה שהם אומרים, והם כולם היו בעלי רוח הקודש וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ולכן, מה לך להכניס ראשך בין הערים? ואז הוא אומר, לא נכון, זה לא בגלל זה. אולי הם היו שרפי מעלה, זה עניין אחר, אבל מותר לי להכניס ראשי גם שם. אלא מה? קיבלנו על עצמנו שלא לעשות את זה, זה הכל. לפני שיצאנו לגלות, ואמרתי כבר, יצאנו לגלות כבר, התלמוד עצמו נכתב בבבל, אבל כשמדובר יצאנו לגלות, הכוונה לפני שהתפזרנו, כי בבבל הייתה עוד אוטונומיה, עם ישראל תפקד כמו עם במקום אחד, בארץ ישראל, אבל היה מרכז בארץ ישראל, מרכז בבבל, אבל היו שני מרכזים ברורים לגמרי, עם היררכיה ברורה, ריש גלותה, והיה שם, הכל היה מסודר. יציאה לגלות באמת הייתה אחרי בבל, במאה ה-11 נגיד, או משהו כזה, שהתחילו להתפזר כבר לאירופה, ארבעת השבועים, דיברנו על זה כבר. אז בשלב שבו, ואני חושב שהסמכות של התלמוד היא באמת לא נחתמה ברגע שנחתם התלמוד, הרי דברים כאלה הרבה פעמים נעשים באיזושהי פרספקטיבה. זאת אומרת, עברו איזה 100, 200, 300 שנה, הרי גאונים וסבוראים כן חולקים מהתלמוד, דברים שלהם נכנסים לתוך התלמוד. תוספות עצמם אומרים שרב החי שמופיע בתלמוד זה רב החי גאון. לא סבורה אפילו. רב החי גאון זה אחד הגאונים האחרונים. רב החי גאון זה גאון שחי, נדמה לי, משהו כמו 400 שנה, אני יודע כמה, 300 שנה אחרי חתימת התלמוד, לפחות. וזה נכנס לתוך התורה, לתוך הגמרא, סליחה. זאת אומרת שבאותה תקופה היה ברור, לא היה ברור שהתלמוד אף אחד לא חולק עליו. הדברים האלה נוצרים באיזושהי רטרוספקטיבה. אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו אומרים, חבר'ה האלה, המוראים, תנאים, לא יודע, אנחנו כבר לא חולקים. ואחרי 200, 300, 400 שנה, ציבור החכמים, או עם ישראל, איזשהו הציבור, מגיע למסקנה שאנחנו נותנים לדבר הזה איזשהו מעמד קנוני, אף אחד לא חולק עליו. זה לא משהו שרבינה ורבשי החליטו לחתום, ומי שם ועלה אף אחד לא חולק. מר ברבשי מתווכח עם רבשי, הבן שלו, לא צריך להגיע רחוק. יש איזשהו תהליך היסטורי של חתימה. למה באמת זה קרה? אני חושב שזה קרה בחוכמה גדולה, ועל זה הוא מדבר בהמשך. כי ברגע שהעם מתפזר, אם כל אחד באמת יוכל לעשות את מה שהוא רוצה, כלום לא יישאר מזה, כלום. זאת אומרת, תוך 10 שנים לא יישאר כלום מכל הרצורות שלנו. אין דבר יותר חכם ממה שעשו שם, למרות שזה היום נפרס כדבר נורא מכביד ומציק ומאלץ נורא, כי הרבה דברים כבר התחושה היא שזה לא נכון, זה לא מתאים, זה לא... אי אפשר לחיות עם נורמות שמלפני 1500 שנה ולהמשיך כרגיל בדיוק כמו שהם חיו שם. בכל זאת, העולם, כמה מים זרמו קצת בירדן מאז. אבל אומר הרב קוק, יש פה איזשהו ראייה למרחוק שאומרת, אם אנחנו לא נשאיר משהו קבוע, משהו קנוני, שבו לא נוגעים, אנחנו נשלם מחיר הרבה יותר כבד מאשר המחיר שאותו אנחנו משלמים על ביצוע דברים שהם מכבידים. והם מכבידים, והם לא מתאימים, ולא כולם נכונים.
זה הסבר יפה, אבל מה הטיעון ההלכתי שמאחוריו? מה הנקודה ההלכתית שגורמת...
אני אגיע עוד רגע. קבלת האומה, הרב קוק מדבר על זה יותר מפעם אחת.
אני מכיר קצת את הדבר הדומה, שיש בגמרא עצמה, שיש דעה שאומרת ששמירת מצוות בחוץ לארץ, מבחינת הציונים, והיא האותו שני של גלויות.
הרמב"ן אומר את זה. לא, האותו שני של גלויות זה דין דרבנן, זה בכלל לא בעיה. אבל הרמב"ן, הגמרא עצמה בביתה אומרת, האותו שני של גלויות.
או שני של השנה, לא זוכר בדיוק, אבל משהו שם שבכלל הטעם כבר מזמן לא רלוונטי.
כן, נכון.
אבל זה יש מהפוך, שאולי דווקא בארץ ישראל עכשיו כבר לא צריך, כי הרוגיה שלנו כן את הריכוזיות בארץ ישראל,
כן, אבל כל כך לא מקדשים על פי הראייה, אז מה משנה הריכוזיות? יש לך טלפון היום, אתה מגיע לאוסטרליה באותה מירות שאתה מגיע לירושלים, מירושלים לפתח תקווה. זה לא, אין עם זה שום בעיה, כל העסק הזה היום לא רלוונטי, בבחינה אמיתית. ועוד במה תולים את זה? במהרה יבנה המקדש. אתה שומר את היומיים יום טוב, למה? כי אם יבנה המקדש, ויחזרו לעשות על פי הראייה, אנחנו נהיה בבעיה. אם יבנה המקדש, אנחנו נהיה מסודרים לגמרי. תקצו על פי הראייה, עם הטלפון יודיעו לכולם, זה הסנריו האחרון שבו צריך יומיים לחבור. יש כבר
מול הקוטר וויבקאם, שרק
כשמסתובב אותו קצת. כן, בדיוק. אנחנו נדע על זה עוד לפני תושבי רמות.
יש
לנו שרים כוזבים בטלפון, כמו הכלכלו הקוטים, כן. טוב, בכל אופן, אז אני אומר, יש פה מחירים לא פשוטים, אומר הרב קוק. אבל אם לא היו מקבעים את התלמוד, באופן שאי אפשר לחלוק עליו, היו מחירים עוד יותר כבדים. לא היה נשאר כלום. גם הדברים כן רלוונטיים וכן חשובים לא היה נשאר כלום. באמת יש פה איזושהי טענה שהסמכות של חכמי התלמוד, של חזן, היא לא סמכות של קריזמה, כן, של השעה עליונה. זאת סמכות פורמלית. ושקיבלנו אותם על עצמנו, לא בגלל שהם תמיד צודקים, ומה שהם אומרים זה ודאי נכון, ואנחנו קטונו מלחלוק עליהם. זה לא בגלל זה, לא ירידת הדורות ולא שום דבר. זה פשוט בגלל שכשמתפזרים לגלות, יש פה בעיה, אנחנו צריכים לשמר את העניין הזה. ויש פה נקודה מעניינת, זה הרמב"ם בהלכות ממרים, בתחילת פרק שני, גם הזכרתי את זה אני חושב, הרמב"ם אומר, בדין הגדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך, ודנו דין, ועמד אחריהם בדין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו הדין, הרי זה סותר ודן כפי מה שיראה בעיניו, כל בדין בכל דור. שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אין אתה חייב ללכת אלא אחר בית דין שבדורך. זה הלכה א', הלכה ב'. בית דין שגזרו גזרה או התקינו תקנה והניגו מנהג, הוא פשט כל הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר וביקש לבטל דברי הראשונים, ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. היה גדול בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל דבריו. אפילו בטל טעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו, אין האחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. אז יש פה איזשהו היפוך היוצרות. זאת אומרת, הלכה דאורייתא, כל בית דין בכל דור יכול לבטל, אתה לא צריך גדול בחוכמה ובמניין. אם אתה מחליט היום שיש שלושה אבות מלאכה בשבת, אז יש שלושה, לא 39. אתה הכוונה בית דין הגדול, כן? אז אם יש בית דין הגדול היום שמחליט שיש שלושה אבות מלאכה, אז יש שלושה. אבל אם בית דין הגדול ינסו לעקור את איסור עוף בחלב, הם לא יוכלו. הם צריכים להיות גדולים בחוכמה ובמניין. יותר מזה, הם ירצו לעקור את תקנת יום טוב שני של גלויות, שכבר לא רלוונטית היום, הבטל הטעם שלה. לא יעזור להם. הם צריכים להיות גדולים בחוכמה ובמניין. זאת אומרת שבעצם, בהלכה דאורייתא, כל אחד יכול לחלוק על כל בית דין קודם. אין תנאי שאתה תהיה גדול בחוכמה ובמניין. רק בהלכה דרבנן, חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. ולכן בהלכה דרבנן קבעו שבית דין לא יכול לבטל את זה, אלא אם כן הוא גדול בחוכמה ובמניין. אז על זה שואל הכסף משנה, פה בהלכה א', למד כן רבינו, ממה ידעש כחנתנאי בתראי דפליגי הקמאי. הרי מצאנו תנאים מאוחרים שחולקים על תנאים מוקדמים, והמוראים מאוחרים שחולקים על המוראים מוקדמים. אז רואים שאין איזה קדושה בדורות הקודמים, אפשר לחוק על דורות קודמים. עכשיו כמובן השאלה המתבקשת, ועד אתנה מפרק כמה דעדויות שאם יראה בית דין לא משנה, זה כן, זאת אומרת, זה הכל בדיני דרבנן שצריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, אבל אם נחלקו בשזה דורש באחת מן המידות וזה באחרת, אין החינמי שיכול לבטל דבריו אפילו שאינו גדול כמוהו בחוכמה ובמניין. בהלכות דאורייתא כל בית דין מוסמך לעשות מה שהוא מבין. עכשיו הוא אומר את השאלה שלו, ואם תאמר, אם כן המי לא פליגי המוראי התנאי. טוב, אמרת לי דוגמאות נורא יפות. התנאים המאוחרים לא חולקים על התנאים המוקדמים, המוראים המאוחרים חולקים על המוראים המוקדמים. אבל למה המוראים לא חולקים על תנאים? אם כל דור יכול לחלוק ולא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. דה בכל דוך תמקשין על המורה, ממתניתין או מברייתא. בכל מקום שאנחנו מוצאים ברייתא או משנה נגד דברי המורה, זה נחשב נוקאוט. לא יכול להגיד, כן, אני חולק עליהם, מה הבעיה? לא, הוא לא יכול. אם יש משנה או ברייתא נגדו, דבריו נדחו. פחות או יותר, בוא נגיד. ואין צריך לומר, זה לא מדויק כל כך. בפועל, בפרקטיקה זה לא מדויק כל כך. וצריך לומר, אנא דאמרי כי היי תנא. ואם לא יאמר כן, קשה לי. אתה צריך למצוא תנא שתומך בדבריו. וכפי דברי רבינו, הרשות נתונה להם לחלוק על דברי התנאים. ואפשר לומר שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת התלמוד, שמיום שנחתם לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליו. אז מה אומר כסף משנה? בדיוק למה שאומר הרב קוק כאן. בלי לקרוא את זה נבוכי הדור. מה הוא אומר? הוא אומר שנכון, בעצם כל דור, כל בית דין של כל דור יכול לחלוק על בתי דין של דורות קודמים. פה הסמכות של המשנה כנגד המוראים, או של הגמרא כנגד מי שבא אחריה, זאת סמכות פורמלית. כי קיבלנו על עצמנו לא לחלוק, לא בגלל שהם קדושי עליון והם לא טועים, אלא שקיבלנו עצמנו לא לחלוק, זה הכל. מה זה אומר שקיבלנו עצמנו לא לחלוק? למה באמת? מה הרעיון? למה באיזשהו שלב פתאום חותמים תקופה, תנאים, המוראים וכן הלאה, ולא מאפשרים לדורות שאחר כך לחלוק על חכמי הדורות הקודמים? מה פשר החתימה הזאת? זה מה שהרב קוק מציע כאן. הוא טוען שכל חתימה כזאת כנראה הייתה סביב איזשהו חשש מפיזור. ומה היה החתימה של המשנה? החתימה של המשנה הייתה כמה דורות אחרי החורבן, עוד פעם, זה תמיד בפרספקטיבה. החורבן, אנשים ראו שאין ברירה, צריך כבר להתחיל לכתוב, אנשים מתפזרים, העסק מתחיל להשתכח.
החלשנו עוד היישוב היהודי בארץ ישראל, ועבר מרכז הכל הדבר.
כן, זה היה שם איזשהו תהליך שהוא בעקבות החורבן, או כן, נוצרה הידלדלות של היישוב פה בארץ, וכמה שככה צריך לקבע את המשנה. אז דברי התנאים פתאום נכתבו, ואי אפשר כבר לחלוק עליהם. אז החליטו שעל תנאים לא חולקים. עוד פעם, זה הכל בגלל בעיות של חששות ממה שהפיזור יעשה. ואז הגמרא, מה קורה עם הגמרא? ברגע שמתחיל הפיזור הבא, במאה ה-11, מה שאמרתי קודם, אז מחליטים שעל הגמרא גם לא חולקים. זה סוף תקופת הגאונים, כי גאונים וסבוראים כן חלקו על הגמרא. או הרשו לעצמם לפחות יותר מאיתנו. זה מין משהו שהתגבש.
ולמה לא חולקים על ראשונים?
לא חולקים על ראשונים, זה פשוט בגלל שיש לנו איזושהי אינרציה. יש גם בדיוק, כן חולקים על ראשונים, אבל השיח אומר שלא חולקים על ראשונים, ויש איזושהי אינרציה כזאת שאומרת שאנחנו חותמים דורות, אז כמו שחתמו את התנאים ואת המוראים, ושכחו קצת שאתה, מה השורש של החתימות האלה? הרי ביסודו של דבר מותר לחלוק על כל דור קודם. החתימות האלה נוצרו, כמו שאומר הרב קוק פה, כדי שאנחנו לא נתפזר לגמרי. ואני חושב שזה היה ראייה מאוד למרחוק. תנסו לחשוב מה היה קורה אם היה מותר לחלוק על המשנה והגמרה. לא היה כלום היום, אני מודיע לך, תגיד, כלום. לא היה היום כלום. שום דבר משותף לא היה לכל היושבים פה בבית המדרש. כלום. כל אחד מאיתנו היה עושה משהו אחר לחלוטין. בטח ברמות של המוראים שמסבירים שעין תנאים, שעין תחת עין זה ממון, והאו זה זה, והדבר בנידתה הם הופכים, והיית הופך כל דבר, כלום לא היה נשאר בזה. שום דבר. אז יש פה משהו שאני חושב שצריך להבין בפרספקטיבה היסטורית שאולי נורא מכביד, וככל שהדורות חולפים הוא עוד יותר מכביד, כי זה נראה עוד פחות רלוונטי, ועוד יותר ויותר דברים איכשהו נראים לנו קצת מאולצים או לא מתאימים, אבל מצד שני, אם אנחנו נתיר את הרסן פה, אומר הרב קוק, יהיה פה איזשהו פריקת עול המונית.
זה מה שיגיד החרדי, אבל על מה שהרב אמר כמה פעמים, שהסיבה שיש לנו את העולם החרדי, כי בהתחלה הם ראו את מה שקורה אחרי השואה, וכהוראת שעה, החזוני שמה, חייבים עכשיו רק תורה. Okay. ואז הרב אמר, זה לא רלוונטי היום, אם העולם התורה ברוך השם רק צומח, ולא רק שלא נראה. אז הם יגידו אותו דבר, הוראת שעה, ואנחנו לא משנים את הוראת שעה, גם מבחינתם יש תקופה.
לא, בסדר גמור, אני לא אומר
שאלה. לא, אז איך אנחנו יכולים, אז למה בנקודה הזאת הרב
קבע? אני לא מתווכח על העובדה שיכולה להיות חתימת תקופה. השאלה אם הייתה. אני אומר שלא הייתה, ואני חושב שצריך לשקול את הדברים לגופם. הקדושה של ההוראה של החזון איש בשנות ה-50, עם כל הכבוד, אז אנחנו חיים 20, 30, 40, 50 שנה אחריו, זה עוד לא הפך להיות קנוני, וגם בתקופת של החזון איש אני לא בטוח שכולם הסכימו לזה, ולכן להתייחס לזה כמשהו שיש קבלת האומה, כן, שאנחנו מקבלים על עצמנו לא לחלוק על זה, זה נשמע לי הוצאת הדבר לחלוטין מהקשרו. אני הזכרתי כבר יותר מפעם אחת, שמי שקבע את מעמדו של המשנה ברורה, היה החזון איש. החזון איש אמר שכל החולק על דבריו כחולק על לשכת הגזית, כזקן ממרא שחולק על דברים שיוצאים מלשכת הגזית. המשנה ברורה קיבל את המעמד שלו פה בארץ, לא בליטה. בליטה פסקו לפי ארוך השולחן. פה בארץ החליטו לפסוק לפי המשנה ברורה, וזה היה חזון איש בעצם. הוא זה שיסד את זה. עכשיו יש הרבה, לא מעט מקומות שהחזון איש חולק על המשנה ברורה. אין לנו זקן ממרא יותר גדול ממנו. צריך לקחת בזהירות את האמירות האידיאולוגיות הנורא גדולות האלה. אז כן, אתה רוצה לחזק מאוד את מעמדו של המשנה ברורה, לא צריך לקרוא את הדברים כפשטה. בסדר, זה היה נכון לאותה תקופה, עכשיו עברו 20-30 שנה, בואו נשקול את זה שוב. זה לא... אני אומר, ייתכן שיקול כזה, זה לא שיקול מופרך, אני מקבל. אני לא מערער על עצם הטענה באשר היא טענה כזאת, שיש פה איזה משהו שצריך לשמר אותו רק בשביל השימור. אני רק אומר שלא תמיד אני צריך לקבל, אני כל אחד יכול לבוא עכשיו, אני מחר בבוקר אגיד להם, מהיום אני החלטתי ככה. עכשיו אם אתם 20 שנה חושבים שכן צריך לחזור כולם לכולל אסור, כי אני היום החלטתי ככה, אז זה חתימה תקופה, גם את זה אני יכול להגיד, נכון? לא מניח שיקבלו את זה. זאת, אפשר להגיד הכל, השאלה אם זה באמת, אם זה באמת מוסכם, הרי בדיוק בגלל זה צריך קבלת האומה, וכאן אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, הרב קוק מבסס את זה בכאן בעוד מקומות, אבל גם מאחורי הדברים שהוא אומר כאן, מה זה אומר שקיבלנו על עצמנו שלא חולקים על הגמרא, על התלמוד? אז מה זה נקרא קיבלנו על עצמנו? מכוח מה זה מחייב אותנו? על זה, יש, הרב קוק מדבר בכמה מקומות על העניין הזה שקבלת האומה זה משהו שמחייב. זאת אומרת, אם הציבור כולו מחליט, זה מחייב. הוא לא בדיוק מסביר מה, למה, מה המכניזם פה, על איזה פסוק בתורה זה נסמך שכל האומה מקבלת. אז קודם כל קבלת התורה עצמה היא איזשהו סוג של קבלת האומה. אבל עדיין, בסדר, אז הבאת לי ראיות לזה שבאמת כך מתייחסים לקבלת האומה, אבל למה באמת זה נכון? אז כאן אנחנו, מתי שדיברנו על השורשים, לא זוכר, באחת השנים הקודמות, אז דיברתי על זה, איך לפי הרמב"ן, הרמב"ן הרי אומר שהלכות דרבנן לא יוצאות מלא תסור. התוקף של הלכות דרבנן הוא לא מכוח לא תסור. הרמב"ן אומר שזה מכוח לא תסור, הרמב"ן אומר שלא. לא תסור זה אסמכתא או משהו כזה, אבל זה לא יוצא משם. אז השאלה מאיפה זה כן יוצא. אז הרב קוק גם על זה אומר שזה קבלת האומה. מה הכוונה קבלת האומה? הכוונה, אני חושב לפחות, שהרבה פעמים כשאנחנו דנים בשאלה, למשל, למה לציית לחוק. אנחנו דנים בשאלה למה לציית לחוק. התפיסה הראשונית שאיתה אנחנו מגיעים זה שהמחוקק עומד מולנו, ואני שואל, מי שמך? מי אמר שיש לך סמכות להגיד לי משהו? ואז צריך לחפש כל מיני הצדקות או הסברים, מה הסמכות של המחוקק? למה מה שהוא קובע מחייב אותי? אבל אם אני תופס את זה אחרת, אם אני תופס את זה שהמחוקק בעצם הוא, הדבר, אני מדבר מגרונו, הוא נציג שלי, הוא לא עומד מולי, אני לא שואל אותו מי שמך, אין לך סמכות עליי, הוא בכלל לא מדבר על סמכות, הוא מדבר בשמי. כשהוא החליט משהו, אנחנו כולנו החלטנו דרכו, כי אנחנו בחרנו אותו, הוא הנציג שלנו. זה כל הרעיון של ממשל של נציגים. אז אני חושב שכל הדיונים האלה בתורת המשפט, כן, שמה, מה הסמכות של החוק, זה דיונים שמפספסים פה משהו מאוד מאוד יסודי. הם תופסים את המחוקק כמו המלך שהיה פעם. המלך שהיה פעם לא היה נבחר של הציבור. הוא השתלט על על כל הכנופיה, ועכשיו התחיל להכתיב כל מיני דברים. השואלים, אז מי שמו? טוב, דין המלכותא, ושיהיה סדר, וכל מיני שיקולים מן הסוג הזה. אבל כשאנחנו מדברים במשטר דמוקרטי, המצב הוא שונה לגמרי. מה זאת אומרת, מי שמו? אתה שמו. אתה שמתו. אתה בחרת אותו. אז זאת אומרת שכשהוא קבע איזשהו חוק, הוא מדבר בשמך. זה לא שהוא קבע ואתה צריך לציית. אתה קבעת את זה, לא הוא. מה שאתה קובע, ודאי שאתה צריך לקיים. זה אתה עצמך קבעת, לא הוא. אז זה בסך הכל לקיים את מה שאתה עצמך קבעת. זה מין רעיון שהוא כנראה מובן מאליו. אני חושב שזה מה שהרב קוק מתכוון כשהוא מדבר על קבלת האומה. ולכן כמובן צריך שכל הציבור יקבל את זה. אי אפשר להגיד לי ששלושה אברכים בבני ברק החליטו שכל הציבור קיבל שמה שחזוני שמר, כולנו צריכים לעשות. אני לא קיבלתי. לא יודע. אתה מבין? זה צריך להיות באמת מוסכם על כלל הציבור בשביל שזה יקבל איזשהו מעמד, שהוא מעמד מחייב. זה לא מספיק רק לדקלם את המשפט הזה. בסדר? אז אני חושב שגם פה זה שורש העניין של קבלת חכמי המשנה והתלמוד, ותשמרו את הדפים האלה לפעם הבאה.
השאלה עכשיו, אז מה תוקף החיוב שממשיך? כי אם, לא יודע, אם אין נקודות יציאה. עכשיו למשל מבחינת החוק. אם אני עכשיו, כשאני, זה נועד לאפשר חיים תקינים, אם אני עכשיו לבד נמצא במציאות סטרילית שאני לא מפריע לאף אחד, ואני מחליט לעבור באדום, אין מכוניות, יום כיפור, אני עובר באדום, עשיתי משהו? לא. אז אולי גם פה, אז אני לא מצלם.
לא בטוח שלא עשית כלום, לא בטוח.
אין מצלמות של דבר, לא יודע.
לא בטוח.
אם אני בסופו של דבר...
יש בהחלט מקום לתפיסה שאומרת שהחוק הוא חוק מחייב, כי אתה החלטת על זה, אז אתה צריך לקיים אותו.
אבל יבוא החילוני, ואני כל הזמן טענה שאני שומע בעבודה כל ארוחת צהריים, אתם החלטתם, אני לא החלטתי, אני לא רוצה להיות מחויב, אבל אני עושה מה שאני רוצה. למה החיוב שלכם, גם אתה אומר שהסבא של סבא שלי היה מחויב, למה אני מחויב?
סלע,
בן אדם בא ואומר, אני, הסבא שלי קיבל, אני כבר לא מקבל, אתה יכול להתמודד מול הטענה.
אתה יכול
להתמודד
מול הטענה הזו באופן שנייה. הטענה היא פשוט כמו חוקה. נגיד שהכנסת קיבלה חוקה, נניח שהייתה מקבלת חוקה בשנות ה-50. נניח שאת החוקה, הפרט בחוקה אפשר לשנות רק ברוב של 70%. בסדר? עכשיו עברו 100 שנה, כולם מתו מאותו דור, 150 שנה, כולם מתו מאותו דור. בסדר? יש כנסת חדשה, ציבור חדש, הכל חדש. עכשיו יש רוב נגד החוק הזה, אבל לא רוב של 70%, רוב של 60%. בסדר? אי אפשר לשנות את החוק. אי אפשר. זאת אומרת, אי אפשר, אבל אנחנו הציבור, זה אנחנו. אנחנו הרוב רוצה לשנות את החוק. זה שאתם לפני 150 שנה החלטתם, בגלל זה עכשיו אתם נותנים למיעוט לכפות את דעתו על הרוב. הרי מה שאתם עושים פה זה שה-40% היום שמסכימים לחוק כופים את דעתם על ה-60% שמתנגדים. למה? כי אצלכם היה לזה איזושהי הסכמה רחבה יותר. אתם ראיתם את זה כחוקה, כמשהו שהוא יסודי. אתם ראיתם, אנחנו לא רואים, מן העובדה, הרוב מתנגדים.
אבל אין מציאות שיגידו, בסדר, עברו הרבה שנים, הראשון שעשה את זה,
לא יכולים, אין, חוק לא עובד שם.
אבל עכשיו במציאות, במציאות יש, לא יודע, כמה אחוזים בעם, שלא עושים את החוק.
לא יודע,
זה לא יישאר תקף.
לא, הוא יישאר תקף, אם זאת חוקה הוא יישאר תקף, כל עוד זה לא השתנה, מה זאת אומרת, זה יישאר תקף?
אין בפרקט אחד עם הדבר גם,
לא חושב שזה,
לא יודע, הרוב העם עכשיו חילוני,
בפרקטיקה המשפטית אני לא יודע איך דברים כאלה עובדים, אבל בתיאוריה המשפטית זה ודאי לא ככה. כל עוד החוק הוא בתוקף, הוא לא שונה, אז הוא מחייב. מה זאת אומרת? אתה יכול להגיד, תשמע, אם זה לא נוהג, וזה לא סביר, וזה לא הגיוני, אז נשנה. אבל בשביל לשנות, אתה צריך 70% רוב. ואם יהיו 60%, אז 40% שהם המיעוט, יכפו את דעתם על 60%. למה? כי לפני 150 שנה, אבותינו החליטו שזה נורא חשוב. כל מערכת משפטית עובדת ככה.
אז אולי אם היה לנו יושרה, היינו צריכים לבוא לציבור החילוני ולהגיד, טוב, ויש אחוז כל כך גדול היום בעם, אנחנו צריכים לעשות משהו
בנקודה. לא, אני אומר שזה לא נכון, זה בדיוק הנקודה. אגב, זה גם האחוז הגדול הזה, זה לא אחוז שאומר שהפרט ההלכתי הזה או הפרט ההלכתי האחר הוא לא רלוונטי. עכשיו אני מקבל את כל העניין, אני חושב שונה.
לא מקיים דיון על חוקי המדינה עם מישהו שהוא בכלל אנטי ציוני.
תנהל דיון עם החמאס שזה איזו זכות אתה מבקש מהם לא לעשות את הטרור.
הם לא מקבלים בכלל את המערכת, אז באיזה כלים תשתמש בדיון?
עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם, יום חמישי ג' ניסן תשע"א, שביעי לאפריל 2011.